ואנחנו נעסוק באגדה הראשונה של אגדות רבא בר בר חנה, או רבא בחלק מהגרסאות, לפחות לחלק מהאגדות. ובכן, האגדה הראשונה היא אומרת הגמרא, אמר רבא, השתאו לי נחותי ימה היי גלה דמטבה לספינה, מתחזי קיצוציתא דנורא חברתא ברישא, ומכינן לי בעלוותא דחקיקא לי אהיה אשר אהיה, יא אדוני צבאות, אמן אמן סלע, ונייך ונייך. כן? יש לנו פה את המקורות שיש שם במאמר הזה של הרב. הרב ליפשיץ. מה? מה מוזר בזה? זה פשוט משמאל ימין, זה
לא. לא. זה 23-24.
אה, אתה חולה. 23-27, 23-24. אפשר לחלק לפחות מה שיצא. מי שיש לו מחשב יכול להסתכל באתר דעת. טוב, עכשיו תראו, אנחנו נקרא כמה וכמה פירושים. וננסה לפענח איך אנחנו לומדים את זה מתוך האגדה. בואו נחשוב קודם כל מהו הסיפור. מה אנחנו יודעים בסיפור הזה קודם כל? איזה שמות קוד יש לנו בסיפור הזה קודם כל כדי להבין אותו? קוד או... מה? יפה. קודם כל יש לנו נחותי ים. יורדי ים, שזה כבר נותן לנו לתהות האם מדובר פה רק באיזשהו נתון אינפורמטיבי. כלומר, פשוט יורדי ים יודעים מה שקורה בים, אחרת הם לא יודעים מה שקורה בים. או שיורדי הים, ראינו את זה בפעם הקודמת כבר בהקדמה שמבין קצת מהרב קוק, שיורדי ים הכוונה היא לאיזשהו משהו שמבטא כבר איזשהו נמשל. עכשיו מעבר לדבר הזה, תאו לנחותי ימה, היי גלה דמטבה לספינה. אז יש לנו אם כן גל, והגל הזה, ויש לנו מולו מה? ספינה. ויש מתח בין הגל לספינה. מה המתח בין הגל לספינה? הגל רוצה להטביע את הספינה. אז יש לנו כן גל, יש ספינה, יש מתח ביניהם. ואיך מתמודדים עם הדבר הזה? עכשיו, כבר לפני כן, הגל הזה יש לו תיאור. תיאורו של הגל זה מה? זה קיצוציתא דנורא, חברתא ברישא. כלומר, יש לו כמו...
אש לבנה.
כן, ציצית של אש לבנה בראשו, ואיך מתמודדים איתו? מקים אותו בעלות. ויש תיאור של מה? תיאור של העלות האלה. העלות האלה חקוק עליהם יהיה אשר יהיה, יהיה לכולי. כן, ויהיה שם צבא לצבאות, אמן אמן סלע, ו... עכשיו זה מאוד מעניין איך אנחנו מהי האסוציאציה שגורמת לנו לפרש את זה. הרי אין פה מסורת, נכון? כל הפרשנים שקוראים את האגדה הזאת אין להם מסורת מקומית מרבא בר בר חנה עד היום מה בדיוק הוא התכוון בסיפור הזה, נכון? אלא הם מנסים לפענח את את העניין הזה לפי הקודים שלו. אחד הדרכים לפענח זה לנסות לחפש כמו כתב חידה. כאשר יש לך איזשהו כתב חידה אתה צריך, אתם מכירים, יש את החידות מספרים, אותיות כפול אותיות שווה אותיות, לראות את זה מספרים. איך אתה פותר את הדבר הזה? אתה מנסה למצוא את העוגן, תרתי משמע במקרה שלנו, את איזשהו משהו שהוא הכי נראה ודאי, ואז אתה מתחיל ממנו, ולאחר מכן אתה מנסה לראות את התמונה כולה. ככה לדעתי, למשל, הרב קוק הלך בהקשר הזה. כן? אתם יודעים מה, אולי נתחיל מהפירוש של הרב קוק. תסתכלו בעמוד 27. הרב קוק במאמרי הראייה אומר כך, הולכי ים החוכמה האלוקית הם הנחותי ים. קודם כל, זה דבר מעניין, שהוא שם כאן את יורדי הים, והזכרנו את זה בפעם הקודמת, לא רק כביטוי ממשי,
בין אם זה קרה, בין אם זה לא קרה, אפשר לקחת שיורדי הים, סיפרו לי יורדי הים, זה פשוט תיאור ממשי, כדי להקדים הקדמה של מה? של סיפור שקשור לים. אחרת, מאיפה רבא בר חנה יודע את זה? כן? אבל סיפרו לי יורדי הים. אפשר להגיד שזה קרה, ובאמת סיפרו לו את זה יורדי ים. גם אם זה לא קרה, יכול לתאר שזה קרה, שנודע לו את זה על ידי יורדי הים. הרב קוק לוקח את יורדי הים, ואומר, והעיקר נראה לעניות דעתי, דהם הנשמות שהיו מתגלים לו ללמדו חידושין ורזין דאורייתא בהנהגה האלוקית, או מלאכי שרת שהם נחותי הים הנודע. Okay, מהו הים לפי הרב קוק? הים, מה זה? הוא אומר, זה ים החוכמה. מאיפה לוקח את העניין הזה שחוכמה נמשלת לים? או, כי מלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. זאת אומרת, התיאור של הפסוק, אני בדיוק עוסק עכשיו בענייני עירובין, בעניין של האם לסמוך בעירוב על מחיצת מים. כן? עכשיו, אחת השאלות המעניינות שאלתה, זה השאלה בהולנד במיוחד זה עלה. כן? ש... מה? לא, בהולנד הגובה של המדינה הוא בגובה פני הים. כן? עכשיו, מה שעשו, חפרו שם תעלות. כן? תעלות, יש את זה בהאג, ברוטרדם, באמסטרדם, מארסן, הרבה ערים, יש, חפרו תעלות, אתה פשוט חופר, ואז המים מגיעים לשם, כן? זה כי לא צריך, זה אותו גובה. חפרו תעלות, והתעלות האלה שימשו למסחר, כן? וגם להגנה. עכשיו השאלה הגדולה היא, אם יש לך עיר שמוקפת בתעלות של מים, האם ניתן להחשיב את זה כמחיצה, כחומה, כמו חומה, כמו גדר, כן?
שקוע,
מה? שקוע, כן, אבל יש גודסיק, כן? האם המים, מה יוצרים המים? המים יוצרים בעצם באופן טבעי ביטול של מה? של המחיצות, כן? כלומר, כאשר אתה מסתכל בים, אם תוציא את המים מהים, מה תראה? תראה, ערים, גבעות, כן? המים יוצרים מציאות ששפע, למה הם יוצרים שפע? בגלל שאתה רואה משהו אחד למרחקים שאין בו שינוי. יש גם את זה מבחינה הלכתית, שמעתי בשיעור של הרב שבתאי רפפורט, הוא טוען שבניגוד, שיש פוסקים שאומרים, שבניגוד לסימנים בחיות, סימנים בדגים הם שונים. היית תגיד מה ההבדל? גם בחיות יש סימנים וגם יש בדגים יש סימנים. אלא, שבחיה הסימן הוא בא לבטא איזה מין הוא שייך. זאת אומרת, שבאופן בסיסי, כדי שבעל חיים יהיה קשר, הוא צריך להיות מפריס פרסה, כן? מעלה גירה, חזר הוסיף עוד סימנים שיש לו קרניים, כן? שיש לו רק... אין לו שיניים תחתונות, כן? מה קורה אם יש לי איזושהי פרה שהולידה איזושהי מוטציה שהיא לא מעלת גירה, או שהיא לא מפריסה פרסה? האם זה פוסל את הבהמה הזאת מאכילה או לא? אז הרבה פוסקים אומרים, זה לא פוסל, למה? כי הסימנים נועדו בשביל להגדיר את מה? את המין. לעומת זאת בדגים זה לא כך, אלא זה אומר שאם הדג הזה יש לו מה? את הסימנים הוא כשר. אם הבן שלו אין לו את הסימנים, הוא לא כשר. למה? כי בים אנחנו לא מתייחסים למציאות של, של, של מינים. בעצם כל מה שבים הוא שייך למה? הוא שייך לים. רק התורה אמרה שמה שבתוך הים ויש לו סימנים כאלה וכאלה, אני מתייחס. נפקמינה הוא אומר, יש פוסקים שאמרו שאפשר לטבול באופן עקרוני במקווה שכולו דגים. כן? למה? כי הדגים אין להם דין של דג, אלא יש להם דין של ים, ים של מים. כן? אז הוא אומר, אישה יכולה לטבול ב-40 שעה של גפילטה פיש. כן, דווקא, כמובן שזה ביט. מה?
הציר
זה דווקא יותר. כן. בכל אופן, אם נחזור, הדימוי שהרב קוק רואה לנושא הים, זה באמת שהוא רואה את הים, הים מבטא את החוכמה. זוכר שמעתי פעם הרב שבתאי סבטו, כתוב, מפני מה נשתנה תכלת, כן? התכלת דומה לים, ים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכיסא הכבוד. למה להזכיר את הים? הרי, תגיד, תכלת דומה למה? לרקיע, אדרבה, דרקיע כולם רואים, ואת הים, מה? יש כאלה שלא נמצאים ליד הים, כן? אלא שיש משהו בים שאתה צריך אותו, כן? הים נותן לך הסתכלות של מרחב, כן? מי שנמצא באמת ליד הים, זה נותן איזושהי תחושה של... זאת אומרת, ההסתכלות על הרקיע היא גם הסתכלות על אופק, אבל ההסתכלות על הים היא גם כן איזשהו משהו שהוא אולי אפילו יותר קרוב, הרקיע נראה משהו מרוחק. הים נראה מצד אחד משהו קרוב, אבל משהו שמבטא באמת איזשהו מקום שאפשר להיבלע בו, כן? איזושהי תחושה של משהו שאתה נבלע בו ונעלם כפרט, כן? לדעתו זה גם העניין של ציצית, תראותם את כל, העניין שם זה לזכור את כל מצוות השם, כן? לראות משהו כללי. כן, הים מבטא את החוכמה האלוקית, שבניגוד לחוכמה האנושית, שהיא משהו מצומצם, משהו קטן, משהו של ערים וגבעות ושינויים, הים מבטא איזשהו משהו כללי, כלומר הים מבטא משהו מאוד מאוד חיובי על פניו, כן? ממילא, אלה שיורדי ים, אז מה הם? הם אנשים או דמויות או משהו שמה? או כאלה בריאות שהם מחוברים לחוכמה האלוקית. אז עד עכשיו הגענו לגישה שהים זה משהו מאוד מאוד חיובי, אבל מה מתברר שיש בתוך הים? גלים. מה יוצר אצלנו תחושה של גל? גל יוצר אולי משהו דינמי, זה גם באמת נקודה מסוימת, אבל גל יוצר באמת איזשהו איום. כלומר, הגל יוצר איזשהו משהו שפתאום הים נראה שקט, שלם, ופתאום יוצא איזשהו גל ומנסה להטביע אותך. כלומר, עכשיו, השאלה היא כזאת, האם אני תופס את הגל הזה כמשהו חיצוני לים? כלומר, אני בעצם רוצה להיות בים התיכון החדש, כן? בתוך המזרח התיכון החדש אני רוצה להיות בים התיכון החדש. רק יש דברים שמפריעים, שלא חשבנו עליהם קודם, ומה הם? כל מיני גלים, שפתאום צצו משום מקום, ומפריעים. או שהגל הוא עצמו מה? תופעה שהיא מובנית למעשה במה? בתוך הים. ובכן, בואו נראה מה הרב אומר. נקרא אולי את הפסקה, ואחרי זה נחזור. והם הודיעו לו מהות כוח הטומאה שמטבע בספינתה. יש לנו ים, יש לנו גל, ויש לנו ספינה, שרוצה להטביע חס ושלום את כנסת עם השם, והוא מכוון לעניין כוח הטומאה של אותו האיש, ימח שמו וזכרו. עכשיו תראו, קוראים את הפסקה, אתם חשבתם על זה? מה? איך שקראנו את הפסקה? האם חשבתם שפשוט יש פה עימות עם נושא של מה?
נצרות.
של הנצרות. כן? זה מאוד מעניין. אז קודם כל, בואו נראה איך הרב קוק מנסה להתחיל את הדבר. יש פה ים החוכמה. בתוך ים החוכמה מצויים שני גורמים. גורם אחד שהוא, אפשר להגיד, הוא חלק אולי מים החוכמה, אולי הוא חריג ממנו, אבל הוא נובע לכאורה מים החוכמה. ומה זה? זה הגל. ויש עוד משהו שהוא נמצא בים, הוא חלק טבעי, אפשר להגיד, מהים, אבל הוא לא חלק מהותי במבנה הים עצמו. ומה זה? ספינה. כלומר, ספינה זה דבר ש...
זה חלק מהים.
מה?
זה חלק מהים.
בדרך כלל ספינות נמצאות בים. כן? כלומר, זה משהו שמתאים לים, בוא נגיד ככה. לא מצוי ספינות ביבשה, נכון? יש ספינת מדבר, שזה גמל, אבל זה בלשון השאלה.
לא, כן? אבל אפשר לקחת ספינה ולהוציא אותה מהים, אי אפשר לקחת גל ולהוציא אותה מהים.
נכון, לכן אני אומר, כי הגל הוא משהו שהוא מהותי לים, כלומר הוא חלק מהים, הוא צומח מהים עצמו. ספינה היא לא צומחת מהים עצמו, אבל מה? היא משהו שבאופן מהותי בנוי בשביל להיות איפה? בתוך הים. ובכן, מהי הספינה? הרב קוק לוקח אותנו למישור של מה? של כנסת ישראל. ובזה, דרך אגב, הוא מעביר אותנו קודם כל לאיזה מישור לאומי. כלומר, דבר מעניין, אנחנו רגילים הרבה פעמים, שכאשר מתבוננים בכל מיני, או מדרשים, או התייחסויות, נגיד, ניקח מושג כמו תשובה, כן? כאשר אתה חושב על המושג חזרה בתשובה, על איזה מישור אתה חושב? בדרך כלל, הקונוטציה הראשונה, שאנחנו רגילים אליה, זה מישור פרטי, כן? כאשר אני חושב על מושג של תורה ומצוות, קיום מצוות, הקונוטציה הרגילה של אחרי 2000 שנות גלות היא, שזה מתייחס לאיזה מישור? למישור פרטי. האם אתה שומר מצוות? האם פלוני שומר מצוות? מה המצוות שייכות לאדם הזה וכו' וכו', כן? יש כך סך וסך מצוות. זה דבר, תשובה. מה זה תשובה? האם אני חזרתי בתשובה על עבירות וכו' וכו', במובן הפרטי. אפשר לתפוס את הדברים לגמרי לגמרי אחרת, שזה כנראה גם כוונת התורה במובן הפשוט, כן? שקודם כל ההסתכלות על נושא של תשובה, למשל, או על נושא של מצוות, אם ניקח למשל כל פרשיות השבוע שכל הזמן עוסקות בזה, זה בעיקר במובן הלאומי. כלומר, האם כשאני מסתכל על קיום מצוות, האם כדי לשכנע מישהו לשמור מצוות, אני צריך לשכנע אותו, להגיד לו כמה זה יפה לשמור מצוות, כמה אדם מרגיש עם זה טוב, כמה אדם יהיה לו גן עדן או חלילה לא, כמה יהיה לו שולחן שבת נחמד ונעים, או שאני צריך לדבר איתו שהמצוות זה המרכיב המהותי, או אחד המרכיבים המהותיים, בצד הלאומי של עם ישראל, כן? אני חושב שזה גם משפיע על התפיסה, כן? שזה גם משפיע על התפיסה שלנו, או התפיסה של מי שמפרש את המדרש. האם כאשר אתה מתבונן בספינה, אתה מושך את זה לכיוון פרטי, כן? או שאתה מושך את זה לכיוון כללי. אם תשבו למשל, תסתכלו בפירוש הגר"א, אתם רואים בעמוד 23, היי גלה דמדבה לספינה. אומר הגר"א, ידוע שהגוף נקרא ספינה, וכל הצרות שעוברים עליו נקרא גלים, והם הבאים, כמו שנאמר, כל משבריך וגליך עליי עברו, והם באים ממלאך המוות המסית הממית לאדם, ונקרא דמדבה לספינתה, והוא היצר הרע המסית לאדם בתחילה. כלומר, הגאון מבינה מושך את זה לכיוון מוסרי, פרטי. כלומר, גם הוא מתייחס כמובן לכך שיש פה גל ויש פה ספינה ויש עימות ביניהם, כן? רק לדעתו, הספינה מה זה? ביטוי לגוף האדם. וממילא הגל זה מישהו שבא לפגוע בגוף. מי בא לפגוע בגוף האדם? יצר, כן? מה מושך את הגאון מווילנה לכיוון הזה? שהסיטואציה פה היא סיטואציה פרטית?
שדיבר אז הלאומי.
דווקא אצל הגאון מווילנה יש הרבה לאומיות, כן? אם כי א', אתה צודק, שהגאון מווילנה עסק הרבה בנושא של מוסר, כל הספר שלו על משלי עוסק בעניין הזה של מוסר והעניין הזה של התמודדות עם יצר הרע ושבירת המידות והתאוות, כן? אבל יכול להיות שהוא גם מתבונן במילה גל, כמו שהוא מתאר כאן. העוגן שלו זה את המילה גל. מה זה גל? כל משבריך וגליך עליי עברו. זה פסוק בתהילים. תהילים ממדלת, כן? בוא נתבונן בפרק הזה בתהילים. מסר מדוד המלך לדור אחרון. עכשיו, זה גם שאלה, איך אתה קורא את הפרק הזה בפרק ממדלת בתהילים? כי דווקא פה, הפרק הזה, יש איזושהי תחושה של דווקא צד לאומי. אבל, איפה זה? זה פרק ממבט. הנה, מכירים את הפרק הזה? למנצח משכיל לבני קורח. כי אייל תהרוג אלפי כמים, כן נפשי תהרוג אליך אליי. כמו אייל שמה תהרוג, אייל פה זה בלשון נקבה. כמו אייל שהיא תהרוג אלפי כמים. כמו שאנחנו אומרים, אם תחנה עליי מחנה. מה? כי אייל, אתה תהרוג על הפיקי מים? כן, נפשי תהרוג אליך אלוהים?
מה פתאום?
כמו שאייל עורג להפיקי מים, מי זה אתה? כן? כן, נפשי תהרוג אליך אלוהים. אלא אייל פה זה מלשון נקבה. כמו בפסוק, אם תחנה עליי מחנה לא יראה ליבי. מה זה אם תחנה עליי מחנה? אם היא המחנה, תחנה עליי, נכון? כמו בהמשך, אם תקום עליי מלחמה. כי מחנה זה גם לשון נקבה, כמו שהיה המחנה האחת לפה. כן נפשי תהרוג אליך אלוהים. צמאה נפשי לאלוהים לאל חי. מתי יבוא ויראה פני אלוהים? הייתה לי דמעתי לחם יומם ולילה. ואמור אליי כל היום יהיה אלוהיך. אלה זכרה ושפחה עליי נפשי. כי אעבור בסך, כלומר בקוצים, אדדם עד בית אלוהים, בכל רינה ותודה המון חוגג. מה תשתוך הכי נפשי ותאמי עליי? הוכי לי אלוהים, כי עוד עודן יושעות פניו. אלוהי, עליי נפשי תשתוכך. על כן אזכורך מארץ ירדן וחרמוני מעל מצער. תאום אל תאום לכל, קורא לכל צינוריך, כל משבריך וגליך עליי עברו. יומם יצווה אדוני חסדו, ועלה לשיר עימי, תפילה לאל חיי. אמרה לאל סלעי, למה שכחתני? למה קודר אלך בלחץ אויב? ורצח בעצמותייך ירקון צוררי ואומרם אליי כל היום יהיה אליך. מה תשתוך הכי נפשי ותאומה תאמי עליי? אוכיל לי לאלוהים כי עוד עודנו ישועות פניי אלוהי. כן? והפרק מ"ג הוא גם המשך לזה. שופטני אלוהים וריב הריבים בגוי לא חסיד מאיש מרמה ועוולה תפלטני. כי אתה אלוהים העוזי למה זנחתני למה קודרת אלך בלחץ אויב? שלח אורך ועמיתך אמה ינחוני יביאוני אל הר קודשך ומשכנתך. ואבוא אל מזבח אלוהים אל אל שמחת גילי ועודך בכינור אלוהים אלוהי מה תשתוך הכי נפשי ומה תאמי עליי הוכיל לי לאלוהים כי עוד עודנו ישועות פניי אלוהי. ובכן אין ספק שאפשר לקרוא את הפרק הזה גם אפשר גם למצוא בו יסודות לאומיים כלליים צבורים אבל הרבה פרקים בתהילים וזה אחד הדברים שמושכים בספר תהילים זה הצד האישי הפרטי שבזה. אתם יודעים שהטרנד הזה במרכאות הוא גם עבר על כתבי הרב קוק. כלומר הדגש המרכזי בכתבי הרב קוק, בוודאי כפי שהרב צבי יהודה הדגיש אותם, היה את הצד הלאומי הכללי, ובצדק כמובן, כן? הצד הלאומי שבכתבי הרב קוק, שזה הצד הלאומי שבתורה, שזה הצד המהותי. אם דבר זה גם התאים ברמה די גבוהה למצב הלאומי שהיה, כן? בשנים שהעיסוק הנרחב בנושאים לאומיים, נושאים ציוניים, הנושא הזה מאוד מאוד דיבר גם כן. בשנים האחרונות, עם העיסוק ההולך וגובר בעניינים האישיים, כן, בעניינים באינדיבידואל, אז נעשה ניסיון גם להפריט במידה כזאת או אחרת את כתבי הרב קוק. מה לחפש בסופו של דבר ברב קוק גם את הצדדים הקיומיים, האישיים, למשל, על הרקע הזה מה יצא? חדריו, כן? חדריו בא להדגיש את הצדדים האישיים, הקיומיים, שהרב קוק הראה. כן? אין ספק שדברים אלה בוודאי קיימים ונכונים. השאלה היא מה נקודת המוצא, מה נקודת המבט? אין ספק שנקודת המבט הלאומית, המהותית, היא היא נקודה מאוד מהותית. כמו שדיברתי על זה פעם עם הרב זאב, ישנם כאלה שרוצים לטעון שהרב קוק פשוט היה ער לדברים הכלליים היסודיים שהיו בתקופתו. ולכן, לדברים המהותיים של תקופתו. ולכן כיוון שבתקופתו הוא גילה, הוא ראה שמה שמטריד את העולם זה העניינים הלאומיים, הוא חשף את הדברים הלאומיים שקיימים בתורה. היום שזה קצת פסה, אלא היום, והיום העולם מה מחפש? את הדברים האישיים, את הצדק האישי, את הזכויות וכו', אז גם אנחנו צריכים לשדרג את עצמנו וללכת בעקבות הרב קוק ולמצוא בתורה עכשיו את הדברים האישיים הללו, כן? הרב זאב אמר לי, ובמידה רבה של צדק, הרב קוק לא בא, והמהות אצל הרב קוק לא הייתה לחפש איך אני מוצא את הטרנד העולמי שעכשיו שקיים, ועל פי זה להגיד, או, בוא נראה איך זה נמצא בתורה. ולהפך, הצד הלאומי בעם ישראל הוא לא משהו שהוא צומח רק מהלאומיות של המאה ה-19. הוא לא משהו שהתחיל מהדבר הזה, אלא כל התורה כולה זועקת את העניין הזה של עם ישראל, כאומה. זה דבר שהוא, וממילא גם שיש לו ארץ, כן? על כל הדבר הזה, התורה זועקת את זה בכל פסוק ופסוק. ולכן זה הדבר בסופו של דבר העיקרי, לא בגלל שעכשיו העולם מדבר על זה ולכן צריכים להתאים את זה לענייני העולם, כן? ולכן ממילא גם לחפש עכשיו שאם מדברים על זכויות של נשים, אז זה בעצם הנושא שצריך לדבר עליו וכדומה. טוב, קצת גלשנו, אבל אני חושב שזו נקודת מוצא מאוד מהותית, קצת מתבוננים במדרש. מה כל אחד רואה כשהוא רואה את הספינה? האם כשהוא רואה ספינה, כשהוא רואים ספינה וגלים אין ספק כשהוא רואים עימות, של איזה עימות רואים? כשהוא רואים את המושג תשובה שאנחנו מדברים עליו, איזה מושג אנחנו רואים? כן? בדיוק הגענו לזה בספר ירמיהו, עכשיו אתמול דיברנו על זה בספר ירמיהו, ירמיהו נמצא בתקופה של יאשיהו, של שב אל השם בכל ליבו. כפי שאנחנו נראה שם גם כן, הנקודה המרכזית בדברי ירמיהו בנושא של תשובה, היא מושגים לאומיים, לא מושגים פרטיים. ברור שכל פרט ופרט צריך לחזור בתשובה, אבל זה לא מתחיל מזה. ההסתכלות על תשובה, כשאנחנו מדברים על תשובה, כשאנחנו מדברים על מושג אלול, האלפיים שנים האחרונות הפכו את אלול למשהו שהמהות שלו היא מהות של דבר מאוד מאוד אישי, של חזרה בתשובה אישית, פרטית. אבל המושג של תשובה במובן השלם צומח קודם כל מהמושג של האומה, כן? כשאנחנו מתבוננים פרשיות השבוע, פרשת ניצבים, פרשת כתבו, בכל הפרשות שעוסקות בענייני התשובה, הדגש הוא בסופו של דבר על העניין הלאומי. נחזור אם כן לספינה. והם הודיעו לו מהות כוח התרועה שמדבר לספינת אשר רוצה להדביע חס ושלום בכנסת עם השם. והוא מכוון לענייני כוח התרועה של אותו האיש ישו. שימח שמו את זה. שעיקר הכפירה היה. כי אף שהתחיל השם מדברך לגדל את ישראל. לתומן. עיקר הכפירה היא ששיטתו אימה. שהשיטה שצמחה מדבריו של מהנצרות. שעל אף. שהקדוש ברוך הוא התחיל לגדל את ישראל, מעשם אחר כך חס ושלום. ובאמת, אם היה כך, הלא השם יתברך יודע עתידות. והיה חס ושלום כל זה רק רע ונקמה כל הגדולה שעשה לנו, אחרי שלא נתקיים בידינו חס ושלום. רק גרם לנו שנאת העמים לקנתם. אז קודם כל הרב קוק מנסה, לא יודע במה, קודם כל להוכיח שזה לא נכון. כן, אתה אומר, איך אנחנו יודעים שזה לא נכון? זאת אומרת, התפיסה של הנצרות מה היא? עם ישראל באמת היה עם הנבחר, אבל מה הוא עשה? הוא חטא, ולכן הקדוש ברוך הוא עזב אותו. הרב קוק טוען כנגד זה טענה, הרי הקדוש ברוך הוא יודע את העתידות. ואם הוא יודע את העתידות, אז אם הוא עשה את זה בשביל, אז הוא ידע שאנחנו נחטא. אם ידע שאני נחטא, אז בשביל מה בחר בנו והביא לנו את הדברים הטובים? טוב, אני לא יודע, הטענה הזאת היא טענה לכאורה שאפשר להגיד, מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא רצה שנעמוד במבחן. ומה? ואם היינו עומדים במבחן אז
טוב.
היה לנו טוב. אבל אם לא עמדנו במבחן אז מה? אז לא טוב. כן? ומה, אם אנחנו מדברים על הטענות, לא ברור למה לפי זה הוא בחר דווקא בנוצרים, איך אומרים? מה מיוחד בהם? ומה הטוב שבהם? כן? זה דבר באמת קצת תמוה. כן? זה קושייה באמת עליהם. למה, איך אומרים? כמו מישהו שהיא כן? כמו הבדיחה שמישהו התגרש אחרי זה התחתן מישהו התגרש מאשתו ואחרי 10 דקות הוא התחתן איתה מחדש. שאלו אותו מה קרה? הוא אומר שמה בתור אישה שנייה היא בסדר. כן? אז כאילו מלדה הקדוש ברוך הוא רצה כן? כאילו אז הקושיה פה אני לא כל כך מבין אותה, זאת אומרת יש הרבה קושיות על הנצרות, וגם אם הקדוש ברוך הוא מחליט לעשות את זה, אז פחות שיודע את זה. אבל כי אף שהתחיל השם יתברך לגדל ישראל מעשה, גם שם באמת אם היה כן השלום השם יתברך את העתידות, ואחר שלום כל זה רק רע ונקמה כל הגדולה שעשה לנו, אחרי שלא נתקיים בידינו חס שלום, רק גרענו מסיעת העמים וקנאתם, והיה לפי דעתו המבועלת. אז טוב, אז אני לא יודע, אני קשה להתייחס לפסקה הזאת, למה הרב קוק טרח פה, אולי הוא רצה מיד להביא את זה, שזה לא נכון, כן? אבל הוא אומר, והיה לפי דעתו המובהלת רק מחוץ נראה כחסד, ובאמת היה עצם הדבר לדין ונקמה. יכול להיות שזה מה שהוא רוצה להגיד, שבעצם, מה אתה בעצם אומר? לפי התפיסה הנוצרית יוצא שהיחס שלך הוא לכאורה, אולי זה הכוונה. לא שהוא מנסה להביא פה הוכחות, לא רוצה להגיד, מה צומח מהתפיסה הנוצרית? מהתפיסה הנוצרית צומח שהם לכאורה נתנו מאוד מאוד קרדיט למי? לעם ישראל. אבל בסופו של דבר, כל הקרדיט שנתנו לעם ישראל הופך בסופו של דבר לקטגוריה לעם ישראל, לתיאום של עם ישראל. כי זה בעצם בא ואומר, אתם עם ישראל לא עמדתם בדבר ולכן זרקו אתכם. מאיפה כל עיקר הראייה שלו? כל עיקר ראייתו הוא מהנראה לעיניים, כי עזב אותנו השם יתברך ביד עמי הארץ. אבל באמת, ידענו כי עיקר התכלית וגילוי כבודו יתברך, יצא רק מזה אשר ישראל יתפזרו בין האומות עד יתום פש. ואנחנו נעצור כאן, רק נגיד מילה אחת. כדי שלא נשאר רק במשהו לא ברור, עוד בצורה מסוימת. בואו נשים לב. מה אם כן הוא הגל, שמהם נטביע את הספינה? הנצרות. למה? כי הנצרות היא לוקחת את הספינה, נותנת לה בעצם מבחינה מסוימת מקום, ואז רוצה מה לעשות? להטביע. וממה נובעת הטעות? הטעות נובעת מזה שבאמת נראה שבמציאות של גלות אין לעם ישראל תפקיד. ועד רבה, יש לעם ישראל תפקיד גם בגלות. מאיפה הרב קוק לקח לדעתכם את ההקשר הזה שההקשר כאן קשור לגלות? לדעתי, לא כותב את זה, לדעתי. זאת אומרת, אני חושב שהוא מפרט את זה כתב ההמשך. לדעתי, הוא מזכיר את זה כמובן, כן? זה לקוח מאיה אשר יהיה. כל אחד שזוכר את רש"י איה אשר יהיה, מה זה? כן, מה רש"י אומר על איה אשר יהיה? איה איתכם בגלות הזאת, ואיה איתכם בשאר גלויות. כלומר, לדעתי נקודת העוגן של הרב קוק בפרשנות שלו התחילה מאיה אשר יהיה. כשהוא קרא את איה אשר יהיה, הפרשנות שלו הביאה אותו למה? לעניין שיש פה עיסוק במהות של הגלות. כמובן, זה לא אומר שתפרש את זה דווקא לכיוון הזה, כן? אבל זה לוקח את זה לכיוון של התמודדות בנושא של הגלות. מהגלות זה מביא אותנו להבין את מעמדה של עם, את מעמדו של עם ישראל בגלות. נקודה אם כן מהותית שרב ברוך חנה לפי זה מדבר עליה, שהיא השאלה הגדולה, האם כאשר עם ישראל נמצא בגלות, יש לו בסופו של דבר קיום, יש לו תפקיד, זה דווקא נובע מהתפיסה הלאומית כל כך של עם ישראל, שמדגישה שבעצם הקיום הבסיסי והמהותי של עם ישראל הוא דווקא ארץ ישראל. וממילא, אם עם ישראל נמצא בגלות, לכאורה זה סותר את כל מהותו של עם ישראל. זה עלול להוביל לרוח טומאה, וזה עלול להביא דווקא לתיקון.